ברוכים הבאים לעוד פרק של הפודקאסט נדל"ן והשקעות, איתכם שוהם לוי ויריב פז, מנכ"ל ובעלים של פז גרופ. יריב,
אהלן. עניינים, הכל בסדר?
כן.
יאללה, מי איתנו היום?
טוב, אז אנחנו איתנו אמיר שוורץ ורוני תימור משוורץ תימור אדריכלים. או תימור שוורץ אדריכלים.
תימור שוורץ
אדריכלים. סמן לך ככה. רואים.
הנה, אז עברנו פעמיים בתימור שוורץ אדריכלים, והיום אנחנו הולכים להקדיש פרק לדבר על התחדשות עירונית ולדבר על בעצם מה, איפה יש פוטנציאל, איך אפשר לזהות פוטנציאל ומה צריך לדעת, ואיתנו שני אדריכלים, אז אנחנו רוצים לעשות את הפרק הזה מהמשקפיים של אדריכל. תנסו, אתם כבר, יש לכם את המשקפיים האלה, אבל אנחנו רוצים להלביש למאזינים שלנו את המשקפיים של איך חושב אדריכל ואיזה ערך מוסף זה יכול לתת לו.
אז קודם רזומה. כי שאלנו אותה מקודם, צפרו לי על הפרויקט, חשבתי זה תשובה של 20 שניות, אבל לקח 20 דקות. אז בואו, כל הכבוד, שפו על מספר הפרויקטים, אז בואו תספרו ככה עליכם ועל המשרד והפרויקטים שאתם זה. תראה איזה זוגיות יש להם, הוא אומר, הוא אומר, אתם אומר זה.
זה מתורגל כל כך הרבה שנים.
טוב, נשארו שותפים הרבה זמן.
יפה, היידה.
אז ככה, אמיר ואני 13 שנה ביחד, יש לנו היום 25 עובדים, אנחנו פעילים ב-28 רשויות. אני חושב שהערך המוסף שלנו זה היכולת שלנו לראות בכמה צורות של משקפיים. אם דיברנו על משקפיים, לי יש תואר שני במנהל עסקים, בהתמחות של אסטרטגיה ויזמות, אני גם מגשר. אמיר מלמד בבתי ספר את היזמים. אז ככה שהראייה שלנו היא תמיד עם הרגליים על הקרקע והראש בעננים. כמו שאלון מזרחי אמר איזה משפט כזה, שהפנים למטה, אבל הראש למעלה. אז הרגליים תמיד צריכים להיות בתחום הזה, על הרצפה בארץ, לפחות בחוץ לארץ. כשאתה לוקח אדריכל, אז אתה משלם לו הרבה מאוד כסף, ונותן לו להשתולל. בארץ אנחנו מאוד מאוד כלכליים, מאוד מאוד תקציביים, יש לנו, כל הזמן יש לנו הרפתקאות במדינה הזאת. מלחמות, מבצעים, משברים, עניינים. אז מי שלא קולט ב-day one שהרגליים צריכות להיות על הקרקע, וב-day one איך לחשב את התמהילים ואת התחשיבים ואת התקציבים, לא יגיע ליום האחרון בפרויקט. אז כאדריכלים, אתה חייב לפנטז, לראות למרחק, ועדיין לדעת איפה הגבולות שלך, גבולות הגזרה, גבולות החלום, לדעת שהכל יש לו בסופו של דבר תקציב, ולהפך, איך לייצר מתוך התקציב הזה את הכי טוב שאפשר, ולייצר חלום גם למשקיע, שלא רוצה להשתולל ולאבד את הבית שלו בסוף הפרויקט.
אוקיי. אז בוא רגע, תספרו לי רגע על הפרויקטים. איפה יש לכם פרויקטים כרגע?
אנחנו עובדים בכל הארץ כרגע. כמו שאמר חרוני, 28 רשויות, מדרום עד 27, מדרום עד צפון. אנחנו עוסקים בעיקר במגורים ובעירוב שימושים. כך שאנחנו עושים פרויקטים החל מבתים, בניינים, מגורים, אם זה בהתחדשות עירונית, אז זה תמ"א 38, פינוי, בינוי וכדומה.
יפה.
וחלה במתחמים, מתחמי מגורים, שכונות מגורים, מתחמים גדולים יותר, קטנים יותר, עירוב שימושים של ציבורי, מסחרי ומגורים עם תעסוקה. אז יש לנו פרויקטים בראשון, יש לנו פרויקטים באשקלון, יש לנו פרויקטים במודיעין, יש לנו פרויקטים ברמת גן, בחולון, בבת ים, בתל אביב כמובן, רמת גן גבעתיים, הרצליה, פרויקטים בכל האזורי הביקוש, מה שנקרא.
תראה.
אם זה שכונות חדשות, אם זה שכונות קיימות. כן. רק בראשון אנחנו גמרנו משהו כמו 500-600 יחידות בשנים האחרונות.
אוקיי. ומי בעצם, מי שוכר את השירותים שלכם רק כדי לעשות ככה סדר?
חברות יזמיות.
אוקיי. זאת אומרת, ככה רק בשביל להסביר פה לאנשים, בעצם השלב הראשון, שזה השלב של ההחתמות והכל, יש היום גופים שמחתימים והכל, הם בעצם באים ליזם שבודק התכנות והכל, ובעצם אתם נכנסים יחד עם היזם, נכון?
לפעמים גם לפני היזם.
בדיוק.
לפעמים גם לפני היזם.
אז בוא תסביר רגע את התהליך הזה.
יש כמה סוגים של מה שנקרא עבודה על פרויקט.
כן.
יש את החבר'ה שמגיעים עם מחתימים, ואז הם באים לייצר מנהלות. כשהם באים לייצר מנהלות, אז אדריכל הוא ערך גדול מאוד, ערך מוסף גדול מאוד, כי אדריכל יודע לבדוק פרויקט בזמן שהם מחתימים, בשלב שהם מחתימים, לפני שהם מביאים את היזם או עושים איזשהו מכרז יזמים. ואז בתצורה הזאת אתה יודע בתור מחתים איזה פרויקט יש, מה אתה יכול להשיג, מה אתה יכול לקבל, מה הנפחים, מה הגדלים, מה התמורות שאתה יודע לתת לדיירים. ואם אתה עושה את זה ברמה הזאת עם המנהלת, זאת אומרת, אם אתה מייצר מנהלת ולוקח אדריכל ב-day one, אז יש לך את כל המידע הזה.
כן.
הרבה פעמים, אני ממשיך את מה שאתה אומר, מגיע יזם צעיר או משקיע צעיר או מנהלת צעירה, שאין להם את הכלים או אין להם את הניסיון, ויש להם הרבה מאוד חלומות. וחלק מהתפקיד שלנו זה פרקטיקלי להוריד אותם לרצפה, להגיד, בוא, יש כאן מדיניות, יש כאן טבעות, יש כאן דברים, ואם אתה לא עובר...
יש כאן דרך, מלווים אותם, כן. יש תהליך.
תגידו, זה תהליך של המון שנים.
יכול נכון? להיות, כן.
כאילו פרויקט כזה, כמה הפרויקט הכי מהיר שיצא לכם לעבוד עליו? שהיה הכי מהיר.
בהתחדשות, אם מדבר.
בהתחדשות.
בהתחדשות זה מורכב.
כן.
למה?
כי אם אתה הולך, נגיד, למכרזים היום של המנהל, או למחיר מטרה, אז יש לך משהו מובנה. אם העירייה עובדת בצורה נורמלית ושפויה, ולא משנה 8 פעמים את המדיניות. אבל אם זה היה כמו שהמחבר, המשורר כיוון לשם, אז אתה יכול גם בשנתיים להתחיל לעלות על הקרקע. או בשנה וחצי, לדעתי, השיא שלנו היה...
שנה.
שנה וחצי, שנה? שנה.
אוקיי.
אבל בהתחדשות עירונית, בהתחדשות עירונית, העירייה שמה ברקסים. ולמה העירייה שמה ברקסים? דרך אגב, בצדק. אנחנו כולנו מדברים, אבל המערכת לא מאפשרת לרשויות להתמודד עם הדברים האלה, והרשויות לא בנויות לעבוד עם הדברים האלה, והרשויות לוקחות בחשבון שכל בן אדם שמגיע לעירייה הוא שקרן וגנב. ואז צריכים לבדוק אותו, ובודקים אותו שתי וערב לאורך... תראה, השיאנית השלילית של ההיתרים במדינת ישראל זו גבעתיים, 7 שנים לפי הלמ"ס.
מה?
7 שנים לקבלת היתר.
לקבלת היתר.
יו.
כן.
ורק אז אתה מתחיל לבנות.
זאת אומרת שכאילו באים עם החתימות...
ולא עם טאבה.
לא,
לא תגיד טאבה.
שרק לא, מהיום שהפקדתי את התוכנית
זהו,
בעירייה.
זהו, זה מה שאני אומר. זאת אומרת שיש חתימות, יש הכל
אחורה,
בזה.
תגזור אחורה, וואו. עוד שנתיים,
יש עוד פרויקט שלוש. לפני הפרויקט שלוקח 2 שנים, להחתים את הדיירים, לסגור את הכל.
חוזים, אחזה. אבל זה לא... כאילו, מה ההיגיון? למה למשוך את זה כל כך הרבה זמן? איך אתה אומר שכן, זה נראה, זה הגיוני ובצדק?
אני אגיד לך, אנחנו עם היהודי, אנחנו הכי חכמים. בכל העולם יש שיטות הרבה יותר טיפשות, כי שם לוקח רק 5 שנה להוציא יותר. למה לא להוציא 7 שנים יותר שאפשר 5 שנה? לא, מה שעושים בחוץ לארץ, בכל מדינות אירופה, ארצות הברית והכל, יש לך בדיקה מדגמית. לא בודקים את כולם. אם עלית בגורל, בדקו אותך ועשית פשלה, וואלה, אז יבדקו את כל הפרויקטים שעשית מ-day one. אבל אם אתה עושים לך בדיקה מקדמית ואתה עובר והכל בסדר, אז יש לך יותר. מה שקורה זה שאתה מגיע עם הגשה, שם אותה בעירייה, מתכנס שולחן עגול עם כל היועצים שנותנים לך הערות, ריג'קטים את הכל, אתה הולך הביתה, מכין שיעורי בית, פותר את הכל, סוגר את הכל, מגיש, ואומר תודה רבה, קבל יותר. אחרי זה, העירייה בדיעבד בודקת אותך. נמצאת השם שרימית, כי אמרת, אני יהודי, אני יותר חכם, אתה מקבל כנס במאות אלפי שקלים, דולרים לצורך העניין, תביעה פלילית וכרטיס שאתה לא יכול לעבוד בעירייה או במקום הזה למשך
כן,
שנה או שנתיים.
כן, אבל אנחנו לא מדברים על מקרה קיצון, אנחנו מדברים על מקרים רגילים.
אבל אם למה? זה מקרה רגיל שאתה לא מתכוון, שאתה עובד by the book ואתה מוסר את הכל וכמו כן, צריך, כן. אתה אמור לקבל, אני מדבר על חוץ לארץ כרגע, אתה מקבל היתר כן. בחצי שנה.
אוקיי, אז למה פה זה לוקח כל כך הרבה זמן?
כי אנחנו, כי פה יוצאים מנקודת הנחה שכולם שקרנים.
באמת זה בגלל
כן,
זה?
כן.
ואז בודקים
זה
אותך.
זה לא הבירוקרטיה שכאילו...
אבל זה הבירוקרטיה.
הבירוקרטיה. זה אומר שלקחת את הבירוקרטיה לצד השלילי שלה. זאת אומרת, אני לוקח את הכוח שלי כרשות, כריבון, ואומר, אני אבדוק אותך עכשיו, לא מתגמית, אלא אני אבדוק אותך מאלף עטף, בכל הדרכים שאני יכול, בצורה הכי, הכי מדקדקת, כי אני לא מאמין לך על השטחים ששמת בהגשה, ואני לא מאמין לך שתעשית בדיוק מה שצריך
באמת,
לעשות.
באמת? זה ברמה,
ברמה
כזאת?
הזאת.
ואתה הולך ונבדק במילימטרים. אם יש לך סטייה של סנטימטר לפה, סנטימטר לשם, זה יכול לעכב את מתן טופס 4 שלך, מתן היתר שלך, ויש יועצים חיצוניים, והיועצים החיצוניים עושים אאוטסורסינג ליועצים חיצוניים אחרים, ויש פקיד יערות, ואגרונום, ובודקת נוף, וחשמל, וכיבוי אש, וכולם בודקים אותך במשך הרבה מאוד זמן, עד שדעתך יוצאת, וגם הכיס שלך מתרוקן.
מי העירייה הכי, אמרנו גבעתיים בעיה?
הכי נוראית זה...
לא, לפי הלמ"ס.
לא, לפי הלמ"ס.
אנחנו לא הלמ"ס, אנחנו לא אמרנו כלום.
לא, לא, לא.
זה חס וחלילה, כן, זה לא הלמ"ס
אמר. לא, לא, זה לא, כן.
הלמ"ס, ויש לנו את הכתבה...
זה כמו ביבי.
לא, 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 תקשיב.
אם זה טוב, זה בזכותי, אם זה רע, זה לא קשור אליי.
הלמ"ס הגדיר את זה,
לא הגדיר. אוקיי, אז הלמ"ס הגדיר... לא, יפה, אני לא ידעתי ש... לא, לא ידעתי שיש לי נתון כזה. איפה אפשר לראות את הנתון הזה?
אני יכול לשלוח לך.
באמת? לא, אבל איפה? אה, זה כתבה מדמרקר.
כתבה מדמרקר.
אוקיי. מי העירייה הכי זורמת?
הכי זורמת?
הכי מעודדת.
הכי מעודדת, כאילו?
כן, כן.
שאלה מצוינת.
במקום הראשון.
במקום הראשון היום, נניח,
הוא, היא, הם.
תראה אותו כמה זמן.
אני מגמגם, כי קשה למצוא באמת את העירייה שנותנת הכי פחות. יש מקרים שבתל אביב אתה יכול להגיע להיתרים מהר מאוד, כי תל אביב מאוד מסודרת.
כן.
אז יש תל אביב שאתה יכול להגיע להיתרים מאוד מהירים.
חולון בדרך הנכונה לדרך
הזה. חולון בדרך הנכונה גם כן לכיוון הזה.
כי חולון יצאה טאבה מאוד מאוד
סבורה.
לא, אבל לצערי, באמת, הרקורד השלילי הוא ברוב המקרים אצל כולם.
אוקיי.
שאלה היא כמה שלילי הוא.
יש
לי. בסקאלה. זאת, באמת, זאת הבעיה.
כמה גרוע.
אתה רוצה, באמת, אתה יודע, לא, אני לא מדבר איתך על בניינים. אתה רוצה להוסיף ממד, שהוא לא, לפני המלחמה. אתה רוצה להוסיף ממד, יכול לקח לך שנתיים רק להוסיף ממד.
אוקיי, תכף נדבר.
יותר קצר כזה.
תכף נדבר על ממד. תגיד, יש לי שאלה.
לא, אני לא מדבר על ממדים.
היום יש כלום, שום דבר.
בתים על עד שתי קומות, בתים פרטיים ושתי קומות, יכולים לעשות את זה ביותר מקוצר. לא קורה בבניינים רבועים.
זאת אומרת שאם עכשיו אני, יש לי דירה, ונניח בבניין עצמו יש איזה שישה דיירים...
לא, זה לא המקרה. רק שתי קומות. שתי קומות. בבנייה רבועה, מעל שתי קומות, זה לא עובד כל הפתור. הפתור הזה נורא נחמד, למי שיש לו בית פרטי.
למה היגיון? למה שתיים?
אין לי מושג. בית פרטי ושתי קומות.
בישראל אתה מקבל משהו, אבל... ואז הסייגים, והסייגים הם 90% מהחוק.
אבל מה היגיון?
רוב המדינה זה בנייה
רבויה.
אין היגיון. רוב המדינה זה בנייה רבויה ולא צמודי קרקע.
אני כבר לא מנסה.
ורוב הבנייה בארץ היא בנייה שהיא רבת קומות, אז זה היה צריך לתת את הפטור שם.
נכון.
ושם זה לא קורה הפטור. אז הפטור הוא סלקטיבי.
אבל אולי זה ישתנה.
לא. זה מה שמוציא.
אנחנו בהכי חירום שיכול להיות.
תקנות בשעת חירום הכי גדולות.
הזיכרון הקולקטיבי שלנו כל כך קצר, שעוד שנייה ייגמר החירום, וכאילו, וכבר לא יהיה סיבה לתת.
נכון,
נכון. כן.
כרגע זה התקנות לשעת חירום שפורסם.
אוקיי, תגיד, יש לי שאלה. נניח עכשיו, אני בא לקנות דירה, ואומרים לי, תשמע, הדיירים התארגנו.
לאיזה פרויקט.
כן, התארגנו. אין חתימות ואין כלום.
אוקיי.
כי אנשים בעלי ניסיון באמת תורף. כמה זמן?
כמה זמן זה יכול לקחת?
כן.
וואה, שאלה מצוינת.
זו שאלה פתוחה.
לא, זו שאלה פתוחה, בדיוק. זה לא, אין פה תשובות ב-ABC.
לא.
זה שאלה פתוחה.
א', אף פעם.
לא, לא, תקשיב.
זה שהם התארגנו. גבעתיים, לך תדע.
יריב, זה שהם התארגנו זה כבר, זה צעד נפלא. זה צעד מצוין. כי זה אומר שיש להם כוונה. אוקיי, הכוונה היא חשובה.
כן.
מפה... כדי להביא את הפרויקט הזה לידי, מה שנקרא, להביא אותו ליזם, שיזם יכול לקחת אותו ולהתחיל לממש אותו, אז הם צריכים להתארגן עם עורך דין, זה לא, יכול לקחת לפחות
שנים.
כמה חודשים.
לא.
לא, זה כן. יכול לקחת כמה חודשים, כי כל אחד מביא את העורך דין שלו.
ואז מתחילים זה, אני לא סומך עליך.
כן, וזה, ואז כשנניח מגיע יזם, מתחילים עם המסע ומתן העסקי, החוזה.
עכשיו יש כאלה שעושים מכרזים, ואז הם מתאהבים בתהליך שרודפים אחריהם.
כן. מי הדיירים?
הדיירים. עכשיו, זה... כן. צריכים להבין שבוחרים מישהו צריכים גם להגביל את הסיפור הזה בזמן. נגיד, תוך חצי שנה אנחנו מקציבים לעצמנו לבחור יזם. ואם לא, מה שקורה שהגענו הרבה פעמים למצבים שהדיירים כל כך מאוהבים בתהליך של שרודפים אחריהם ומזמינים אותם לשתות את הזירו עם הוואפלים, שזה יכול גם להימשך 8 שנים, 7 שנים, תקופות ארוכות.
זה ממש תלוי בהם גם, באמת. אבל, אבל, אבל ברגע שיש להם כוונה, אז יש התחלה טובה. יש בעיות אחרות, שאתה רוצה לקנות דירה בדירה שאתה חושב, בבניין שאתה חושב שיש, הוא מתאים בהתחדשות העירונית, והוא יכול להיכנס לכזה תהליך. אבל יש אחד עם צו ירושה שלא מוצאים את ההוא בחול. יש אחד שבחיים לא רוצה לעזוב את הבית, הוא בן 80 או 90, שהוא לא מוכן, לא מעוניין לעזוב את הבית. ויש איזה, איזה, איזה שכנה שהיא, אתה יודע, לא כל כך חפויה, ולעולם לא רוצה לעשות את הפרויקט הזה. אז יש כל מיני מקרים כאלה.
בטח שכן.
אבל מתעסקים,
מה אתה קשור? אתה בא אחרי.
אנחנו צריכים בסוף גם לשכנע אותם. אנחנו מביאים תוכניות
דברים. אבל אתה מביא אתכם, היזם כבר אחרי שכולם התארגנו, לא?
אנחנו מלווים את היזם לאורך כל הדרך.
אין לכם פסיכולוג בחברה שכאילו...
אמרת לך שאני
מגשר.
סתם הלכתי, סתם הלכתי.
ואיפה זה בא לידי ביטוי? מה?
אתה יושב עם דיירים.
אני בא להקשיב.
אתה בא להקשיב, לשמוע את הצרכים שלהם. אתה יושב ושומע את כל רשימת
המקולת. ומשתכנעים שבא אדריכל
כזה? ברור. בוא נספר לך.
רשימת מקולת אתה מקבל.
שהבן שלה נהרג ביום כיפור. והיא נטעה עץ קטן ליד הבית. והעץ הזה היום עץ גדול. ואומרת, אני לא מוכנה שתעשו לי את העץ. זה כאילו...
זה אמוציונלי, ברור.
זה מקום רגשי. זה הבן שלי, זה העץ שלי, זה אני עוזבת. אני לא עוזבת. הבטחנו לה שעושים מעתקה לעץ, לגן הלאומי, ויהיה רב, ונגיד קדיש, ונסדר את הכל, והבאנו גם מישהו מהעירייה שיהיה שותף. וזה היה תהליך, והיא אמרה, כן. אבל זה עברת שם תהליך רגשי של הגברת, או מישהי שנמצאת בגיל 75 ואמרה, אני גר בבית ואני אוהב אותו ככה, אוהבת אותו ככה. בבית החדש שאתם תתכננו, אני רוצה שהדירה שלי תראה אחד לאחד. אני רוצה את אותו דבר, תעשו לי העתקה לבדיוק את הדירה. תכננו את כל הבניין לפי הדירה של אותה גברת. זאת אומרת, התהליך הזה הראשוני, לעזור, ללוות את הדרך.
אין לכם לפעמים כאילו בראש, סליחה, לזה, יאללה, כוס.
לא, תשמע, מה זה... תקשיב, אנחנו...
לא, באמת, אין את זה?
אנחנו נמצאים באיזה 3-4 כנסים כאלה בשבוע.
כן.
בשבוע, כן.
לא, לא עם אותו בניין. בניינים
שונים. שונים. ערב ערב. ממש, לפני המלחמה זה הגיע למצב שאני כל ערב, הייתי מסיים ב9:30 בערב, כנס דיירים. וכנס דיירים כזה, אתה יושב, יושבים או בשולחן, בשולחן,
שומעים את זה?
בשולחן, בשולחן כזה לפעמים, ולפעמים זה באולם.
לדאג, אני הייתי איתו, זה בסדר.
ואתה מתחיל,
יש לו אליבי, כן.
ומדברים על התוכנית, ומדברים על הצרכים, אבל יש לי שני כיווני אוויר, ואיך אתה מחזיר לי את הכיוונים, אבל הדירה שלי פונה לצפון, אבל יש לי פה למטה זה, בסיפורים מפה
עוד אחת. ואם אני רוצה לעלות שתי קומות, ואם אני רוצה לקנות עוד שטח,
ואולי אני רוצה בכלל לא לעלות, אולי רוצה לעבור בצד השני, והיום אני בחזית.
ואם אני לא אוהב את כל הדיירים, אני רוצה לשלם לי, תקנה מני את הדירה, תן ללכת למקום אחר.
כן. סיפורים מפה עד החדשה.
אדריכלות זה סיפורים. אדריכלות זה סט של סיפורים של אנשים. כי הכל נכתב, כי לכל אחד יש את הדעה שלו, וכל אחד יש את הרצון שלו, ולכל אחד יש את הסיפור חיים שלו. וכדי לתפור כזה דבר, זה תפירה...
אתה צריך לאסוף המון אנרגיות בשביל...
זה תפירה רגשית. זה תפירה רגשית. אתה מגיע מכנס כזה של דיירים, שאתה מרוקן, אתה מרגיש כאילו מישהו שתה לך את הרצון לחיות.
אבל לפחות יש זירו, אפרופו לשלוח.
לגמרי, ובפלים.
ובפלים, יש זירו, יש כן.
אבל זה התפקיד שלנו, וזה הערך המוסף שלנו ליזמים. כשאתה בא ולוקח את משרד תימור שוורץ אדריכלים, שמלווה אותך, אתה יודע שהוא מלווה אותך באמת ובתמים, ואתה חלק מהכנסים נערכים אצלנו במשרד. זאת אומרת, אנחנו מביאים אותם אלינו הביתה, כדי לעזור ליזמים לסגור את העסקה. זה הערך המוסף שלנו.
כן.
שאז הם מקבלים את כל האינטגריטי המקצועי, הם רואים את המשרד, הם רואים שיש משהו שעומד מאחורה, עם ניסיון, עם רזומה, שאני לא בא ומספר להם על איזה פרויקט של התחדשות עירונית בחולון, בלי שיש לי עבוד, שעבדתי כבר בחולון, ואני מכיר את כל האנשים שמטפלים שם, ואני יודע איך מתכננים פרויקט כזה. אז יש פה משהו שאנחנו נותנים בערך המוסף, חוץ מאשר מה שרוני אמר, שאני עם הדיירים, אני גם מלווה את הלקוח, את אותו יזם, משקיע, לא משנה מי שזה יהיה שרוצה להיות יזם בהתחדשות, אני מלווה אותו מהרגע הראשון בזה שבכלל יש לו פרויקט. אני מעדיף להגיד לאותו יזם 10 או 15 פעמים לא, עד הפעם הראשונה שתהיה כן. לא לבזבז לו את הכסף.
כן.
אתה מבין? אז הרבה פעמים מגיעים אלינו פרויקטים שבורים, או כל מיני פרויקטים שאנשים רוצים, תבדוק לי, מישהו סיפר לי שיש איזה פרויקט מדהים, זה בוננזה, זה בוננזה. אתה בא, אתה מפרק את הפרויקט, אין כלום.
ודיירים, כדאי להם גם להתייעץ אתכם לפני היזם?
גם דיירים מתקשרים אלינו לפני היזם.
אנחנו נותנים ייעוץ,
גם לדיירים. הרבה פעמים מתקשרים ואומרים, אנחנו לפני שמגיע היזם, רוצים לדעת בכלל, לפני שהוא בא ומציע לנו, רוצים לדעת מה יש לנו.
רגע, ובוא נראה רגע פרקטים, הם מוכנים גם לשלם?
כן, דיירים גם מוכנים לשלם.
מה זאת אומרת? אנחנו נותנים עצה מקצועית.
כן.
עצה מקצועית יש לה חבות משפטית. זה לא שאתה בא אליי ואומר, אני מוציא לך מסמך כתוב של החוות דעת שלי. וזה עולה, הזמן שלנו עולה כסף כמובן.
ברור, אני מתכוון, יש קטע אצל הדיירים בהתחדשות עירונית שהם לא מוכנים לשלם שהכל יהיה ליזם.
כן, כשזה הפרויקט. אבל לפעמים כשהם רוצים, ויש כאלה שהם, אתה יודע, יותר מתוחכמים, אומרים, אני הולך להיכנס לעסקת קומבינציה עם יזם כרגע. אני לא הולך לבוא ולתת לו שהוא יעשה מה שהוא רוצה, ואז אני אקבל את מה אני אקבל. אני רוצה לדעת מה יש לי, ואז אני אהיה בעמדה יותר חזקה מול אותו יזם במסע ומתן שלי. ואני מוכן לשלם על זה, כי אני הולך לעשות עסקת קומבינציה איתו, עם אותו יזם, לא משנה איך תקרא לזה, התחדשות עירונית זה בסוף עסקת קומבינציה, ואני רוצה לדעת מה הזכויות שיש לי. ואני מעדיף לדעת את הזכויות האלה כדי להיות יותר חכם במסע ומתן. יש כאלה, ועדים okay. כאלה.
אז דיברנו על השלב הראשון, ככה בוא נעביר את המאזינים שלנו, את כל השלבים של הפינוי-בינוי, ומה שקורה מאחורי הקלעים. אז דיברנו על השלב של החתימות, הוא מגשר, חצי פסיכולוג, נכון? דברים עם אנשים, ופלים, זירו. יאללה, חתמו, חתמו, חתמו הדיירים.
חתמו הדיירים, זה אומר שמתחילים לעבוד על הפרויקט.
יפה, מה עכשיו?
מתחילים לעבוד על הפרויקט, מתחילים לתכנן אותו. מתחילים
להביא אותך בעצם את החלקים, את החלק
הראשון. כן, אני הבנתי, את החלק הראשון זה אנחנו מתחילים לתכנן.
תרגם אותי.
לתכנן פרויקט, מתכננים פרויקט.
כן, הוא אומר.
כל אחד יש לו פה תפקיד.
מתחילים לתכנן את הפרויקט, מתחילים להכין תוכניות, וזה אומר תוכניות, זה אומר לפעמים, כמו שעשינו בקראוזה, עשינו ל-45 וילות בתוך הבניינים. כלומר, לכל דייר יש לו את הצורך שלו, את הרשימת מקולת שלו, ואתה מתכנן לכל דייר את הדירה שהוא רוצה, בתוך בניינים של 145 יחידות. כן, אני עושה ל-45 יחידות בתוך ה-145, כל דירה שהיא דירה קסטום
מייד. אם לא, אז לא מסכימים?
לא,
אם
הם,
לא,
הם כי, לא חותמים. כי מה שקרה שם, הדירות המקוריות... נבנו קסטום, יש שם 45 דירות, שכל אחד שונה מהשנייה, יצאנו מדעתנו. בנינו אקסלים יחד עם התוכניות, עם הכל, בהצלבה, עד שפתרנו בניין שלם, בנינו, יצא לי שבנינו 145 וילות בתוך הבניין, כל דירה שונה, בגלל שלא הייתה ברירה, ואז הדיירים היו צריכים לאשר, שזה טוב, קיבלנו ריג'קטים, זה עבר כמה סיבובים, לקח כמה חודשים, איזה 3-4 חודשים, עד שכל הכל הסתכרן וננעל, שכולם יהיו מרוצים מהעתירות שלהם.
שבעצם אתם עובדים, רק שנבין כאילו את השלב הזה, זה בעצם שלב שבו אתם, כל דייר, אתם רואים את כל המעטפת של הבניין, קודם כל, ואחר כך כל דייר מאשר את
הדירה שלו הספציפית שהוא מקבל בתמורה.
אבל זה בתמ"א 38.
איך זה יכול להיות כמה חודשים? זה כאילו הליך שצריך לקחת הרבה יותר זמן, לא?
לא, לא. אנחנו עושים קצר. אנחנו...
באמת?
כן. מה זה הליך שלוקח קצר? היה לנו פרויקט שהדיירים התאגדו והסתדרו והתארגנו. זה לקח, נגיד, 3 שנים. הביא את העורך דין, ואז התחלנו לתכנן. אנחנו תכננו במשך, נגיד, 4 חודשים, תכננו את הפרויקט, הבאנו את זה לדיירים, ואז התחיל משחק של פינג פונג של 4 חודשים, עד שהם אישרו את זה.
זה לא הרבה.
נכון, זה לא הרבה.
יופי. אז הדיירים
חתמו.
אבל זה במסגרת של תמ"א 38, או התחדשות עירונית רגילה. כשאנחנו הולכים לפינוי בינוי, שולחים לוועדה מחוזית, אנחנו מתחילים לתכנן טאבה. והטאבה בדרך כלל לא עוברת מול הדיירים, כי אנחנו לא מתכננים את הדירות הספציפיות. אנחנו מתחילים...
בינוי מנחה.
בינוי מנחה, משהו מסגרת.
כן.
וזה תהליך שיכול לזוז משהו כמו 4 או 5 שנים עד האישור, שבעצם אנחנו, ברגע שמאחדים מספר מגרשים, שבונים מתחמים, אז הולכים לוועדה המחוזית. וזה תהליך של 4-5 שנים, ורק אחריו מתחיל התהליך של הבינוי.
כן. המפורט, כאילו, לבוא ולהתחיל לתת לכל דייר את הדירה שלו, ולעשות איתה את ההתאמות.
ורק אז מתחיל התהליך להיתר. זאת אומרת שאנחנו מדברים פה על תהליך של 7-8 שנים, עד שאתה עולה לקרקע, וזה תהליך ארוך.
בואי, זה ה...
כן.
אוקיי, ותגידו, האם זה משנה בפרויקט פינוי-בינוי, מה שנקרא התוכנית האדריכלית? איך התוכנית האדריכלית... יכולה להשביח לאנשים עוד יותר את הנכס. איזה דברים אפשר לדעת? מה אנשים צריכים...
לדיירים או למשקיעים?
לדיירים, למשקיעים...
תראה, לדיירים, ברגע שאתה מקבל עוד מטרים פעם אחת, ואתה מקבל דירה חדשה...
זאת אומרת, כן, רגע, אני דייק, על מה לריב? מרפסת, עוד מטרים...
דייר תמיד יריב על יותר מטרים. אבל אני יכול לספר לך סיפור, שיש פה פרויקטים ברובע 3 בתל אביב. רובע 3 זה מה שנקרא ממערב לרחוב אבן גבירול. שבפרויקטים כאלה, בגלל שאין התכנות לעשות תריסה ובנייה, תמ"א 38, זה העיר הלבנה, אז הדיירים מוכנים, שים לב למה שאני אומר, מוכנים לוותר על מטרים בדירה, רק שיעשו להם פרויקט חדש, שאפשר יהיה לתת להם חנייה. זאת אומרת, איפה כואב לאנשים? זה תלוי מקום. ברובע 3 בתל אביב, ברחובות כמו מלאכי, ברחובות כמו אייפשיץ, ברחובות במתחם באזל, לאנשים כואב שאין להם חנייה בבניין.
ברור, כי הם צריכים לחפש 3 שעות.
כי חנייה עולה 600,000-700,000 שקל לקנות. אז אנשים מעדיפים שתוריד להם מטרים ותיתן להם את החנייה.
וזה נכון ככל שאני קרוב לאזור המרכז לתל אביב, כאילו?
כן, בתוך תל אביב.
בדרך כלל שם כל מטר, כל מטר, פי 4 יותר ממטר בחוץ.
ובמקומות אחרים, אנשים יעדיפו שייתנו להם עוד 5-6 מטרים בתוך הדירה,
כן, אז נגיד
ומרפסת רגילה, והחנייה בסדר.
כשאתה סופר את המטראז', בעצם אתה מסתכל לא לפי הטאבו, נכון? אתה מסתכל כאילו לפי...
לא, אנחנו תמיד עושים מטראז' לפי מדידה בפועל.
לפי מדידה.
מודדים
בפועל את הדירה. מה זה אתם? כולם עושים את זה ככה, לא?
אני יודע, אני יודע מה אני עושה, אני לא יודע מה אחרים עושים. מדידה בפועל, מדידה בפועל, ואז זה נקרא, מה שנקרא, אנחנו קוראים לזה פלדלת מול פלדלת.
בדיוק.
מדידה בפועל, מה קיים לך, בנוי, כולל הקירות, החיצוניים, ואנחנו נותנים גם חזרה את אותו שטח.
אוקיי, רק להסביר שכאילו בשיטה הישנה של הטאבו והכל, פעם לא היו שמים את המרפסות הפנימיות וכאלה, ולכן יש פער בין הגודל פלדלת, ספונג'ה או איך שקוראים לזה.
לא, ספונג'ה זה משהו אחד ופלדלת זה משהו אחר. ספונג'ה זה מה שאנחנו
שוטפים. מה שאנחנו שוטפים.
ופלדלת זה כולל הקירות גם.
כולל הקירות, נכון.
אני רוצה להגיד לך שבתחילת ההתחדשות העירונית, כל יזם היה מגיע עם שיטה אחרת.
כן.
מצאנו את עצמנו עובדים עם איזה 7-8 שיטות, עד שאמרנו די. וגם כל המשק הלך לדי הזה, ואמרו זהו, עובדים מול פלדלת, מול חוק המחר.
סבבה. כמה אתם, בדרך כלל, בין כמה לכמה מוסיפים?
בין 5-12. זה המספרים, בין 5 ל-12.
בין מינוס 7 ל-12. אם אתה בתל אביב...
לא, בסדר, אבל אם אנחנו מתרחקים...
אם אתה מתרחק, זה 12 מטר. אף אחד לא... אין יותר את המספרים שפעם היו 25 מטרים.
למה? מה הסיבה?
כי העיריות והוועדות המחוזיות לא רוצות את ההגדלת נפחים. ככל שאתה תיתן יותר לדייר, אתה תרצה לעצמך גם בתור יזם יותר, ואז אתה מגדיל את הנפחים העירוניים. הם לא רוצים.
דרך אגב, אני לא מבין את זה.
לצמצם.
אני לא מבין את זה.
במדינה
עם מצוקה של דירה, אז תן עוד מטרים, תן עוד דירות, מה?
אבל יותר דירות זה תשתית יותר, ולהכין מבנה ציבור, ולהכין תשתיות עירוניות, הם לא בנויים לזה, ולכן הם רוצים לצמצם נפחים.
אז אתה מבין, אז מה שקורה זה שהם מייצרים... אז אתה מבין, מייצרים מנגנונים של למה לא, שזה מנגנון מוניציפלי הפוך למדיניות של המדינה. של כל הדיירים, כל התושבים במדינה, מנידוד ממשלתית אומרים שהנדלן והבנייה זה ערך עליון, ורוצים להגדיל דירות כי אין לאנשים איפה לגור, להוריד את האינפלציה ולתת מקומות עבודה, ולהכניס כסף ותזרים, ואתה יודע, להפעיל את המשק, הנדלן הוא עדיין 25% מהתל"ג של מדינת ישראל.
זה מתנגש, אבל עם זה שאתה מפסיד על כל דייר שנכנס לעיר, ארנונה לא משלמת לך את הדייר הזה. אז ראשי הערים לא רוצים יותר.
ולמה זה נובע? זה נובע מזה שהמדינה מצהירה הצהרות, אבל לא מגבה אותם בכסף.
מה חדש?
כי אם המדינה הייתה מגבה, כל יחידה שתיבנה, או שתקבל היתר, תוך 12 חודש, העירייה תקבל 200 אלף שקל לקופת העירייה, אז העיריות היו רצות,
נכון.
ונותנות לך עוד מטרים, נכון. ועוד יחידות, ואז היה אפשר לתת לדיירים 20 מטר,
נכון.
ואפשר לתת
כן.
לכולם,
נכון.
והעירייה הייתה מקבלת כסף לכל התשתיות והגנים והכל וזה,
נכון.
אבל, כן. המדינה... אבל זה נראה שלעירייה יש את האינטרס הכי מובהק שהדבר הזה יקרה.
לא.
במקום
לא.
לראות את כל הבניינים הישנים
המסכים. לא, אין להם שום אינטרס.
הם מפסידים כסף.
כי הם מפסידים כסף, כי על כל דירה
שנבנית... כן, אני יודע, אבל לא יהיה להם נעים שיכנסו לעיר שלהם.
אבל העיריות קורסות. העיריות קורסות, כי בעצם מה שנותן כסף זה ארנונה ממסחרי ומשרדים.
נכון.
ולא ממגורים, מגורים מפסידה.
אוקיי, אני אשאל רגע שאלה, שנייה רגע, תכף נמשיך בתהליך. אני אשאל רגע אבל שאלה. יזם עכשיו שלוקח פרויקט של פינוי בינוי, ברשותכם, כמה כסף הוא ירוויח? כמה כסף יעלה לו כל הבנייה עצמו, כל הדירות שהוא נותן לזה? או בקיצור, כמה כסף נשאר לו בסופו של דבר?
אנחנו מקווים מאוד שנשאר לו כסף. אבל לא,
אתה לא יודע?
אני אסביר לך.
לא, אין לי שום יכולת לדעת.
לא, לא,
אני... באמת? לא יכול להיות. מה שאם לא יודעים על המספרים ש... תקשיב, תקשיב. אתה לא יודעים את זה, אתה יודע.
בפינוי בינוי, בפינוי בינוי...
לא, ברור שזה תלוי.
יריב, בפינוי בינוי יש תקן 21. אתה אמור להרוויח 21...
17% היום, או
18... 21% אתה אמור להרוויח,
כדי שפרויקט...
כפרויקט אחרת אתה לא מקבל עליו תוקף. הוא לא כלכלי, אז הוא לא עובר את הוועדות. אז התקן 21 הזה מדבר על איזשהו רווח מסוים שאתה אמור להרוויח.
כן, 21% ממה?
21% מהפרויקט, מהמחירות.
אתה אמור להכניס 21% רווח בפרויקט.
21% רווח. פרויקטים
של... זאת אומרת שהוא בא, רגע שנייה, הוא בא עם העלויות של ההריסה, והעלויות של הבנייה, וכל העלויות בפנים.
והעלויות של הסחירות של הדיירים.
והכל, הסחירות של הדיירים, והכל, וזה.
ואחרי הכל...
כולל הדירות שהוא נותן, וזה.
והדירות שהוא מוכר, ואחרי הכל הוא אמור להיות עם 21%.
לרוב פרויקט כזה, כמה כסף בערך דובר כל ה...
תלוי באיזה פרויקט.
לא משנה, ממוצע, אתם עושים הרבה.
איזה ממוצע? יכול להיות לי פרויקט של 20 יחידות, ויכול להיות פרויקט של 200 יחידות.
נכון.
אז אנחנו עובדים את הממוצע שלכם, כמה יחידות?
אנחנו עובדים על פרויקטים ממוצעים של בין 70 ל-150 יחידות.
יופי, אז נניח 70 יחידות, פרויקט של 70 יחידות, אוקיי?
אני תופס לך בזנב, אתה מרוויח 5.5 פלוס מה?
לא, לא, אני אגיד לך למה.
לא, אני אסביר לך.
אנחנו רוצים לדעת, עזוב רגע, אתה תלוי, ברור שזה תלוי.
גם כאן.
אנחנו רוצים לדעת, אנשים רוצים לדעת, פלוס מינוס, כמה היזם מרוויח, כמה אינטרס שלו בדבר הזה. אנחנו ישראלים, אנחנו רוצים לדעת כמה עלה הוואפלות וכמה הם מרוויחים.
זה לא עובד כך, כי יש יזמים שהם גם קבלנים, ואז הם מחשבים את הערך שלהם יחד עם הבנייה. יש קבלנים שהם גם עורכי דין, יש קבלנים שהם גם כל מיני דברים, כל אחד בונה לעצמו את האחוזים. יש קבלנים שעובדים, אומנם הפרויקט הזה 70, אבל יש לי עוד 10 בניינים קרוב, ואז הביצוע שלי יותר זול, כי אני בונה מפעל באתר, אני מוזיל את העלויות. יש קבלנים שהם יבואנים, אני מייבא את האלומיניום והזכוכית, ואני מוזיל
לי
דברים.
מקזז לי. אז כל אחד בונה לעצמו את התוכנית העסקית שלו, בהתאם לסטטוס שלו. זה מה שהוא מתכוון להגיד.
אתה תשאל 10 יזמים ותקבל 10 תשובות.
אתה תשאל 10 שמיים, אתה תשאל 10 שמיים, תקבל גם כן 15 תשובות.
כן.
כל שמי רואה את זה בדרך
אחרת. ואם אני אשאל אותך?
אז אני מסביר לך, קודם כל אני לא שמי, אז אני לא יודע להגיד, אבל אני יודע להגיד שבפרויקטים של התחדשות עירונית, מה שנקרא לא large scale, הקטנים, בקטנים הרווח מצטמצם ומגיע אפילו לא מגיע ל-15
ו-16%. באמת? זאת אומרת שהם יעדיפו לבנות מההתחלה מאשר פרויקטים של פינוי-בינוי?
לא, בפרויקטים של פינוי-בינוי הגדולים, אתה אמור כן להיות ברווח של אותו 21,
כן, 20. כן, הוא לא צריך לרתק הון, כי הוא לא קונה קרקע.
כי הוא א', לא צריך לרתק הון. הוא לא קונה קרקע, זה נכון. ומהיום שהוא מתחיל את הפרויקט, אנחנו פה כל הזמן בעליות. מהיום שהוא מתחיל את הפרויקט, עד היום שהוא מסיים, זה לוקח 6, 7, 8 שנים. אז המחירים קופצים, אז הוא יודע לקזז את זה ברגישויות.
המחירים קופצים, אבל מצד שני, תראה מה קרה בשנה האחרונה.
הריביות עלו.
הריביות עלו.
זה נכון.
גם עכשיו אין פועלים.
הנגיד קרא את השוק, אנשים והחברות קורסות, החברות לפני קריסה, בצורה גורפת, כי הריבית אוכלת אותם ואין בנייה.
נכון. היצע יורד. רגע, אז שנייה, תכף נדבר על זה. בוא נמשיך רגע את התהליך, בסדר? כי כולם פה עם בעיות קשב. אז בוא רגע, זה עוד רגע נדבר על איך עושים פשטידה.
לקחת לי את הלידה? כן. הוא היחיד שלקחת
את הלידה. בקיצור, מהנדסים את הפרויקט, והכל, מאשרים את זה מול הדיירים, וכמה זמן זה יהיה בוועדות והכל.
יפה, אז השאלה הזאת היא שאלה מצוינת. בהתחדשות עירונית של מה שנקרא פינוי-בינוי, הקלאסי, הגדול, הלארג' סקייל, כמה כן. מתחמים, אנחנו מדברים על לא פחות, באמת, כן. באמת, לא פחות מ3-4 שנים, רק לעבור את הוועדה, 5 שנים, 4 שנים, לעבור ועדות, מה שנקרא ועדה מקומית, ועדה מחוזית, כדי לקבל תוקף לתוכנית, כדי, כן. רק לתוקף לזכויות. כן. עוד לא התחלתי לתכנן מפורט, לא עשיתי רישוי, לא עשיתי בקשה ליתר, לא כלום. רק קיבלתי תוקף לזכויות. לאחר מכן אני אעשה עוד 2-2.5 אפילו 3 שנים רק לעשות רישוי. זאת אומרת, לאשר את הפרויקט הזה במחלקת הרישוי העירונית. זאת אומרת, אנחנו מדברים על בין 5-8 שנים כדי לקבל היתר שאפשר יהיה להגיד לדיירים, עוד 3 חודשים אתם מתפנים, ואני בורס לכם את הבית,
ואז מתחילה תהליך הבנייה.
נכון.
את לא גמרנו, זאת אומרת, קיבלנו 8 שנים היתר, יש לנו 36 חודשים של בנייה, בלי מלחמות,
חגים,
כל מיני אירועים מיוחדים כאלה, קורונות בדיוק, ובמצב הטוב, אחרי 11 שנה, מהיום שהופקדה התוכנית הראשונה...
מה קורה לסקנה שהתנגדה שהיא הייתה בת 80?
לא בטוח שהיא עדיין...
רגע.
כן, באמת.
היה עוד 3 שנים קודם שהכנו את הפרויקט לפני הפרויקט, שהחתמנו את הדיירים, סגרנו את הכל. עברו 14 שנה...
מהיום שמישהו דפק בדלת.
לא, מהיום שאמרת שהדיירים התאגדו והם רוצים להתחיל את הפרויקט.
אבל תגיד, העבודה שלכם היא מאוד מתסכלת, כי מצד אחד יש לכם את הדיירים שאתם צריכים לרצות, אתם צריכים ים של אנרגיות והכל, וסוף סוף שהדבר הזה כבר קרה, עכשיו יש לכם את הרשויות, שזה לא יותר גרוע, כאילו זה יותר גרוע מזה, לא?
אני אענה לך במילה אחת.
לא פלא שהיה לו פעם פוני, תראה.
פעם. היה באמת פוני שחור, יפה.
בתחילת הפינוי בינוי.
אז אמרתי, אני אענה לך במילה אחת.
זה ממש.
תודה.
תודה.
כן.
יאו, זה מטורף.
טוב, נו, אז תמשיך את הסשן שלך עם התהליך. רגע, עכשיו, זהו.
מה, זה לא מספיק לך קשה הדבר הזה?
מה, 14 שנה?
לא מספיק קשה?
בונים, עוד 36 חודשים.
עוד 36 חודשים בנייה.
יאללה, תופס 4.
זה עוד 3 שנים.
והמחירים בינתיים עולים.
בינתיים עולים.
ברור. כן, ב-14 שנה הרווחת הרבה כסף.
יפה, עכשיו אני רוצה לשאול אתכם שאלה.
כולם הרוויחו.
כולם הרוויחו.
כמה המחשבה האדריכלית והתכנון תורמים להשבחה מעבר ל... בית חדש ו...
ומחירים שעלו.
איפה מה צריך לחשוב בשביל לתכנן? מה אנשים צריכים לדעת? מה כדאי להם... תראה, מה כדאי להם לקחת בחשבון?
בוא נתחיל עם זה שאם אתה מבין את הלוח זמנים, את הטיימליין, אתה מבין שכשאני מתחיל לתכנן, אני צריך לחשוב שהבניין יהיה גמור עוד 14 שנה. זאת אומרת, אני היום מתכנן, לא בניין ל-2024, עוד רגע אנחנו 2024, אני בונה אותו, אני מתכנן אותו לעוד 14 שנה
ל-2024. הבעיה שלך הרבה יותר גרוע, אתה מתכנן לאמא עם תינוק את הבר מצווה של הילד.
את הבר מצווה, בדיוק.
כן, כן.
אז אנחנו צריכים...
רק סמכות.
אז בנקודה הזאת, אנחנו מדברים על, רוני קורא לזה גם כן וגם אני, אנחנו מדברים תמיד על הדירה הגמישה. כשאנחנו מתכננים דירות גמישות, זה אומר דירות שיודעות להיות טובות, למשפחה שנניח מתחילה עם שני ילדים, והופכת להיות משפחה עם 5 ילדים, או 4 ילדים, והילד פתאום גדול, והוא צריך, הוא חוזר מהצבא, אז הוא צריך את המאסטר בדרום שלו בנפרד, באיזה דירת, מה שכך חדר אורחים, כן. שהוא הופך להיות המאסטר הנוסף, ואנחנו צריכים לחשוב על הגמישות של הדירה והבניין.
אז תחפשו דירה גמישה, אתה אומר.
כאילו... לא, אני אומר, אני בתור אדריכל מתכנן, כן. הערך המוסף שאני נותן זה שאני חושב גם על דירות גמישות גם לאותם דיירים, כדי שאני ידע שהדירה גדלה איתם. הם גדלים עם הדירה. הם משתנים עם הדירה.
אני חושב שהבעיה יותר גדולה, כי ככל שהזמן עובר, הצרכים שלך משתנים, זאת אומרת, אם אתה תהיה משפחה של שני אנשים ותגדל להיות 5, הדירה של 3 חדשים פלוס ה-12 מטר שהבטיחו לך כבר לא תספיק. סביר להניח שאנחנו נחווה איזשהו תהליך של אנשים שמוכרים את הדירות שהם קיבלו בפינוי בינוי.
כן, זה קורה.
כי אנחנו כרגע היום רואים הצפה של תהליכי תכנון בהרבה מאוד התחדשויות עירונות, חלק אצל אוכלוסיות יותר חלשות, חלק אצל אוכלוסיות יותר חדשות, אבל ביום שזה יאושר ויבנה, הדירה כבר לא תספיק לנו, היא תהיה עוד דירה להשקעה, בדיוק. עוד דירה להשכרה, או שימכרו את הדירה, ובכסף הזה יקנו דירה אחרת,
כן,
ואנחנו נראה תהליך של, שינוי
ג'נטריפיקציה.
במדינה. בדיוק.
ג'נטריפיקציה זה תהליך שבעצם בשכונה מסוימת, אם היו הרכב אוכלוסייה מסוים, אז פתאום האנשים שנכנסים פנים על הדירות החדשות, בבניינים, בפרויקטים החדשים, קצת דוחקים את אלה שהיו פה קודם. נניח, יש לנו מקרים שאנשים אומרים, רגע, אני משלם היום 25 שקל למישהי ששוטפת לי את הבית, את הבניין, את המדרגות, פעם בשבוע. כשאנחנו נעשה בניין חדש, זה יהפוך להיות פתאום 300-400 שקל ועד, כן. או מיסי ועד.
זאת אומרת,
הדבר הזה... כן. יכול לגרום לאנשים להגיד, אני לא בתים לי, אז אתה אומר, אוקיי,
אני אקח את הכסף, הרווחתי כסף, זה הבוננזה שלי, זה הג'קפוט, בכסף הזה אני יכול לקנות דירה יותר טובה, אולי יותר ישנה, אבל נגיד, אני רוצה לקנות דירה, נגיד, ברחובות, גם רחובות, כבר אי אפשר להגיד רחובות, כבר אפשר, צריך להדרים יותר, אבל עוד יותר לפריפריה, אבל באותו כסף אני יכול לקנות, נגיד, איזה שטח אדמה,
אבל אתה פשוט, הג'נטריפיקציה זה אומר שפשוט, יש דחיקה של אזרחים שהיו קודם, או הדיירים שהיו קודם, ונכנסים דיירים אחרים. לפעמים זה טוב, לא תמיד זה טוב, כי לפעמים, אתה יודע, העשירים דוחקים את הפחות עשירים החוצה. עכשיו, לעניין הזה של התחזוקה, דרך אגב, יש היום קרן תחזוקה, אז בפרויקטים גדולים, הנושא של מיסי הוועד, הניהול, מיסי הניהול, יש איזו
לדיירים
דירה...
לדיירים הקיימים שלא כן. יצטרכו לשלם את ההפרש.
יש דירה שנותנת להם את המיסים האלה, דירה שמוזכרת בתוך הבניין, שנותנת את הפי של הדבר הזה, את המס.
כן. תגיד שאני חושב על זה, אחרי החתימות של הדיירים, בעצם כל הדיירים הופכים להיות הלקוחות שלכם. זאת אומרת, שאם אני מדבר עכשיו על בניין, שיהיו בו נניח 20-30 דיירים, כפול כמה אמרתם דיירים, אם יש לכם פרויקטים, איזה 20 פרויקטים, אז יש מאות אנשים שמתקשרים אליכם לאורך כל התהליכים, מה קורה, מה קורה, מה קורה, מה קורה.
מי שמתקשר זה היזם, מתקשרים הנציגויות, אולי הנציגויות שלהם, לא כל הדיירים.
אנחנו בונים את זה בצורה כזאת, אני לא יכול לתת מענה ל-3,000 לקוחות. אני גם לא רוצה, המענה שלי יהיה לא טוב, ואני אפגע בשם שלי. אנחנו משתדלים מאוד שמי שירכז את זה, זה המנהלת או היזם, כן מעבירים לנו שאלות.
כן.
יכולים להעביר לנו אימיילים, שאלות, ריג'קטים, תגובות כאלה, ולייצר שיח בצורה כזאת מרוכזת. אנחנו לא יכולים לטפל באדם הבודד. בסופו של דבר, גם אם אנחנו מייצגים את הדיירים, וזה קורה בכמה פרויקטים, אנחנו נעבוד מול המנהלת שלהם, מול הוועד, נעבוד מול שניים, שלושה נציגות.
הבנתי.
אין שום יכולת לטפל בכל הדיירים, וגם חלק מהתהליך שאנחנו מסבירים לדיירים, אנחנו אומרים להם, חבר'ה, זה לא בני ביתך. אתם לא בונים את הווילה שלכם, אתם בונים, יש פה מגדל, שיקון, בניין, זה צריך לפגוע בכלל הדיירים, זה צריך לתת מענה לכולם, מי שירצה לטפל בדירה שלו באופן פרטני, יוכל באופן פרטני או לזכור את השירותים שלנו, או לזכור שירותים של מישהו אחר, ולטפל ברמה האישית.
כן. מה מבחינת ה... סיימנו עכשיו את הפרויקט, קיבלנו את המפתחות.
מזל טוב.
כן.
ממש מזל טוב.
כן. הדיירים קיבלו שכירויות, נכון?
כן, סיבלו, חזרו מהשכירויות שלהם.
נגמר כל התהליך הזה. זהו, נכון?
כן.
איך אני בעצם מזהה, נניח עכשיו יש בניין, איך אני יודע אם הבניין שלי מתאים לפינוי-בינוי?
פנטסטי, שאלה מצוינת. אחד, אתה פונה לאדריכל.
אתה מכיר אדריכל שלוש?
לא, באמת, איך אני יודע אם הבניין...
קודם כל, יש תנאי סף. תנאי סף בדרך כלל זה שנת הבניין, אני לא אגיד רק תמ"א 38-1980, אבל יש תנאי סף, ברור שבבניינים ישנים אתה כבר יודע שהוא עומד באיזושהי צורה.
כן.
עכשיו, אדם יכול, מה שנקרא, אדם היישוב יכול ללכת למידע העירוני שבתור הרשות המקומית, יש מחלקת רישוי, ללכת למידע ולשאול במידע אם הבניין שלו יכול, יש איזה משהו שקשור להתחדשות עירונית, זה ברמה הכי אישית שלו, הוא לא מערב אנשי מקצוע, לא כלום, הולך ומקבל שירות מהרשות המקומית.
כן.
זה פעם אחת. פעם שנייה.
זה משנה מספר הדיירים?
לא.
לא.
לא, הוא הולך בו שואל.
פעם זה כן שינה, בפינוי. נכון.
כן, אבל לא, אבל זה או תמה או פינוי, לא משנה לצורך העניין, או חלופת שקד או פינוי בינוי, לא משנה, סוג של התחדשות. עכשיו, לגבי אם הוא רוצה להיות יותר בקי ובוודאות, אם הוא יודע באמת להיות במקום שהפרויקט הזה באמת יכול לקרות, או שהבניין שלו באמת עומד בהתחדשות, אז הוא יכול באמת להתקשר עם מדריכל, ולשאול אותו ולקבל ממנו מה שנקרא חוות דעת. ואז בחוות דעת הזאת היא תהיה מלאה.
כן.
כן אפשר, באיזה תנאים, מה צריך לעשות, מה התהליך, מה הזכויות, איך עושים את זה.
ואז בעצם הוא מתקשר כאילו למשרד כמו שלכם,
משרד
נכון?
משרד כמו שלנו.
או משרד עורכי
נכון,
דין.
נכון, והוא מקבל את... במשרד עורכי דין יעשו איתו משהו אחר. הם יעשו לו מכרז קבלנים, מה שנקרא. מכרז יזמים, וזה סיפור קצת שונה.
ולמה זה אולי לא טוב?
כי אני אסביר לך, תראה, עורכי דין לא יודעים לנתח זכויות של פרויקטים. היחידים שיודעים לנתח זכויות של פרויקטים זה אדריכלים. גם שמאים לא יודעים לנתח. שמאים יודעים לנתח מספרים, מתמטיקה.
שמאים באים אלינו לשאול אותנו מה הניתוח, ולפי זה,
אם זה
הם מוצאים את הדוחות שלהם.
אוקיי, אז היחידים שיודעים לעשות את הדבר הזה זה אדריכלים. הם יודעים לנתח את הזכויות, הם יודעים לבדוק את הגבולות העירוניים, מבחינת המדיניות,
כן.
אם כן יהיה פרויקט או לא יהיה פרויקט בשכונה שלהם, בבניין שלהם, והם ייתנו תמונה כנה ואמיתית לפרויקט. עורכי דין לפעמים, יש להם אינטרסים שהם לא הנדסאים ולא אדריכלים. ולכן האדריכל שאתה לוקח אותו ב-day one, יודע לתת לך את התמונה האמיתית של הפרויקט. כן טוב, לא טוב. Go, no go. אחר כך תכניס עורך דין שישרת, הוא יהיה בעצם האדם ש...
מקשר בין הדיירים, סוגר את הדברים.
הוא יעבוד מול היזם ברמה המשפטית, ברמה המסחרית.
על מנת לייצר פרויקט פינוי-בינוי, אתה חייב עורך דין דיירים ועורך דין של היזם. העורך דין של הדיירים, התפקיד שלו זה לבדוק שהכל, כל הפרוטוקולים וכל התהליכים נעשו בצורה חוקית, שלא בא דייר אחד וכיוון אקדח לראש לדייר השני ואמר לו, תחתום או שאני...
שלא מקבלים כסף מהצד.
שלא מקבלים כסף, שלא סימן, כשהכל נעשה בצורה חוקית מסודרת, שהפרוטוקולים נכתבו. כל המנהלות של העירייה בודקות את זה אחר כך, זאת אומרת, הם יבואו לשאול גם את הדיירים, אם הם עשו את הכל ברצונם החופשי, שאף אחד לא הכריח אותם. אז כדי שהכל יהיה בצורה מסודרת, עורכי הדין לקחו בעצם את התפקיד הזה של ההתארגנות. בחלק מהמקורות אנחנו גם נראה מנהלת של מתווכים או אנשים שזה מה שהם עושים של מנהלות.
אותו מחתימן.
שהוא אוסף איתו את העורך דין, כדי שזה יהיה מסודר וחוקי, ואף אחד לא יחשוד בו. זה התהליך הראשוני, חזרנו בעצם ל... 14 שנה אחורה.
כן, כן. תגיד, יש לי שאלה. אנחנו כבר לקראת סיום והכל. יש לי שאלה. אני עכשיו משקיע. בסדר? אני רוצה לקנות דירה פינוי-בינוי. תן לי...
דירה שיכולה להיות אחר כך בפוטנציאל של פינוי-בינוי.
כן, בשלב כמה שיותר מוקדם.
כן.
מה עליי לעשות כדי לקנות? לא משנה לי אזור, לא משנה לי זה. נניח התקציב שלי הוא לא יהיה בתל אביב, וזה יאללה, יש לי, לא יודע מה, 600-500 אלף שקל.
אני אתן לך תשובה שאני נותן.
תן לי את המפה.
אני אתן לך תשובה שאני נותן לסטודנטים שלי.
יאללה, איפה אתה מרצה דרך אגב?
בבית ספר שנקרא YZM, זה בית ספר יזמות עסקית, הם עושים קורסים, אני בניתי להם גם את הקורס שלה, של התחדשות וקורס של נדלן והכל. כן. אני אגיד לך מה אני אומר להם. אני אומר להם, אתם צריכים 3 אנשים כדי לקנות את הדירה. אתה צריך את העורך דין שיעשה לך את ההסכם, נכון?
כן.
יפה. אבל אתה צריך שמאי ואדריכל.
רגע, אבל איפה אני הולך? מה אני עושה?
אני מסביר לך.
אוקיי,
אתה
אוקיי.
אומר לאותו, יש לך צוות. אתה כן. משקיע? תשקיע גם בצוות.
כן.
תיקח את האדריכל, שיבדוק לך את הזכויות, ויבדוק לך את הפוטנציאל. הוא לא רק בודק את זה. האדריכל גם יבדוק אם לא פתאום העירייה רוצה להעביר, או הוועדה המחוזית.
לא, רגע, אבל שנייה, רגע, לך צעד אחד אחורה.
אבל הוא שואל איפה
אני הולך.
לא, אז אני אומר, אתה אומר, אוקיי, תכוון אותי להרים.
כן.
אז אני אכוון אותך להרים.
כן.
חולון היום, זה קר, איך נקרא? זה ארגז החול. ארגז החול, קר הדשא, מה שאתה רוצה.
חולון?
של המשקים.
איך אני יודע, אבל מה הולך להיות?
כל חולון, העיר הוותיקה בחולון, כולה קיבלה תוכנית, תוכנית שנקראת 619, זה תוכנית שכולה להתחדשות עירונית.
אוקיי, אז חולון, מה עוד, איזה אזורים?
אז אני אסביר כך.
עכשיו הוא יסביר את כל הפרויקטים שלכם.
לא רק לא.
לא, אבל תן לי משהו. רגע, לא, לא, שנייה. אני לא, עזוב רגע.
אבל זו שאלה קשה, כי זו שאלה פתוחה.
זו שאלה ככה. אם אתה אומר, יש לי כסף, ואני זורק אותו, כמו שאני שם בבורסה, ואני שוכח אותו ל-10 שנים.
כן.
ושם אני רוצה, את התשואה הגבוהה ביותר.
כן.
אז אתה הולך לתל אביב, אמרת שאין לך כסף.
כן.
רמת גן וגבעתיים.
אוקיי.
אמרנו שבגבעתיים לוקח הרבה מאוד זמן להגיע ליתרים ולבנות אותם. אבל מצד שני, בגבעתיים המחיר עולה בצורה אקספוננטלית. אם תלך לעיר, לגבעתיים לפני 6 שנים, 7 שנים, הערך שם של דירה עלה 23-24 אלף שקל למטר. היום מוכרים ב-42 בגבעתיים. זאת אומרת, זה כמעט הכפיל את עצמו. ואני רוצה להגיד לך שבבניינים שיהיו עוד 7 שנים, זה גם יהיה ב-50 אלף שקל למטר.
וזה לא קורה ברמלה.
זה לא קורה ברמלה, זה גם לא יקרה בחולון ככה.
למה? כי הביקוש בהטבת של תל אביב.
כי בגבעתיים יש 56,000 תושבים.
כן, אבל אתה יודע, מה שתמיד אומרים על הטבעת של תל אביב, גבעתיים, רמת גן, בוא, זה כבר נורא יקר, כמה זה עוד יכול לעלות?
זה עוד עולה.
זה יעלה, כי הביקוש קשיח, כי לא בונים. שיעור ראשון בכלכלה, צריכים אולי לקחת את זה לגרנדמייזר.
כן,
אמרת קודם שאתה רוצה מקרו. כן, היצע וביקוש. כל עוד ההיצע לא יגדל, והביקוש עולה, אנחנו גדלים באוכלוסייה.
אין קרקעות גם.
נכון.
נכון. והקרקעות משווקות במחירים שהם לא ריאליים.
וכולם רוצים לגור בצנטרום של הפיילה, כי פה הכי מגניב, כי פה יש בילויים בחוץ, אתה הולך לעשות את הכל ברגל, אתה לא רוצה לנסוע באוטובוסים, לא רוצה להיכנס עוד שנייה פה רכבת תחתית, בכלל הכל ישתנה.
כן, אבל אתה מדבר על אנשים שיש להם כיסים עמוקים.
אז אני שואל.
כי היום לקנות נניח דירה ברמת גן, אם אנחנו מדברים על דירה ראשונה של בן אדם, כמה היא תעלה נניח?
2.8 ל-4 חדרים.
יופי.
או 2.4.
בוא נדבר על משקיעים פחות.
אם זה דירה שנייה, אני צריך להביא מעל 1,400,000, 50% לא כולל מס רכישה.
אז שם אתה לא משקיע, אם אתה צריך את התשואה.
אין לי משהו, לחבר'ה, אני בן אדם בין 27, 30, און עצמי כמה שהיה לנו בגילאים האלה, מה אני הולך?
אתה יוצא מהצנטרום של המרכז.
יאללה, זורם, הלכתי.
אז אני אתן לך ככה, תראה. זה קורה.
איך אני יודע? מה אני הולך? לאיזה עירייה אני יודע שאני צריך ללכת?
תקשיב, בכל הערים היום שהם מחוץ לפיילה, אני מדבר על אשדוד, כבר לא רחובות.
כן.
אשדוד, אשקלון.
כן.
יש התחדשות.
כן.
אפילו בקריות היום יש התחדשות.
נכון.
זאת אומרת, לא משנה, גם אם אני גר בקריית ים, אני יכול למצוא את הדבר הזה.
אז הגעתי למקום.
קניתי דירה בקריית ים באיזשהו בניין ישן, אני יודע שיהיה בו התחדשות.
נתניה בהתחדשות, חדרה בהתחדשות.
רגע, אבל אתה יכול לתת לי משהו שזה לא יהיה סוג של מזל?
לא, לא מזל.
תן לי משהו, ללכת לרשות.
עכשיו, אני מסביר לך.
עכשיו הם מביאים עם האדריכל.
קריית ים, הגעת לקריית ים, אז או שתלך לעירייה ותבדוק עם המידע התכנוני, אם יש להם כל מיני תוכניות מתאר ויש להם כל מיני מדיניות, האם הבניין שלי מועמד להתחדשות. זה אחד.
איך אני עושה את זה? באתר אינטרנט?
לא, באתר אינטרנט לא תקבל תשובה. אתה הולך פיזית
לעירייה.
פיזית לעירייה.
מהנדס העיר.
לא מהנדס העיר, מהנדס העיר לא יפגוש אותך, אתה הולך למידע תכנוני.
אוקיי.
עכשיו, נניח ולא קיבלת את התשובה שמספקת אותך.
כן.
אז תשקיע קצת כסף. אמיתי.
כן, כן.
כי אתה תשקיע כסף הרי בעורך דין שעשה לך את ההסכם, נכון, של המכר?
כן.
אז תשקיע גם באדריכל, שיבדוק לך את אותה דירה בבניין, ויראה אם יש התחדשות שאמורה להיות, יראה אם הבניין הזה עומד באיזושהי תוכנית מתאר או מדיניות או משהו, ויתרה מכך הוא גם יבדוק אם יש איזה טאבה שמישהו הולך להעביר לך איזה גשר או כביש לידך, שאתה לא יודע אותו כשאתה קונה דירה, כי אף אחד לא אמר לך את זה, כן? המקרה הידוע שם, מול בר אילן, בבניינים שם, ברחוב הקבעים ברמת גן, כן. מול בר אילן, העבירו להם מחלף מול הבית, 100 כן. מטר מהבית. כן. לא ידעו כשהם קנו את הבית הזה בשנות ה-90. כן. אז אדריכל יכול לתת לך את הערך המוסף הזה, בלהגיד לך go or no go לאותה השקעה שאתה רוצה לקחת, יש שווה לך לשלם את הכסף הזה,
כן. כמה זה עולה?
תקבל תשובות. עולה.
ככה וככה.
ככה וככה.
אוקיי. זה משהו שאתם עושים גם?
כן, זה משהו שאנחנו עושים, זה שירות שאנחנו נותנים.
אוקיי.
ואז אדם יודע להגיד, אוקיי, קניתי דירה, עלתה לי 600, 700, 800, לא יודע, 1,200,000. אוקיי. אבל אני יודע שמחר בבוקר אפשר לעשות עליה התחדשות.
יפה. באיזה שלב אתה מציע לי לבוא?
לפני שאתה קונה.
לא, לא הבנת. באיזה שלב אתה מציע לי לבוא לקנות את הפרויקט? בשלב החתימות, בהתארגנות.
כמשקיע.
בשלב ה... כן, אני עכשיו על זה.
בכל שלב שאתה תתקדם...
שהוא יהיה לפני. נכון, אני צריך להגיע לפני.
בכל שתתקדם יותר, זה יעלה לך יותר.
בדיוק. נכון, אבל באיזה שלב...
אני אגיד לך מה.
אתה.
תקשיב, פרויקט שכבר יש התארגנות, יש יזם ויש כבר התחלה, אז הדירה עולה יותר, יש לה כבר פוטנציאל, כבר היא סומנה.
באיזה שלב היית ממליץ לי לבוא?
לפני.
בשלב ההתארגנות.
בשלב ההתארגנות שהדיירים מתחילים קצת לדבר על זה.
מצד שני, יש פה סיכון גם. יש פה סיכון, אמרנו. שלב ההתארגנות.
רציתי להם תשובה שזה לא תלוי, אולי.
כן, לא, זה משקיע, נו באמת.
אז הנה, עכשיו יגיע, מה חשבת?
סיכון מחושב.
ההסתייגות תגיע עכשיו.
כן.
בשלב ההתארגנות, שאתה תקנה דירה, אף אחד לא מבטיח לך שום דבר.
לא, זה ברור.
זה יכול שגם מחרתיים... אחד הדיירים יגיד, וואלה, אתה חרה, אני איתך לא הולך לשום מקום, לא הולך לסופר אפילו, והכל ייפול והתמוטט.
כן.
זה הסיכון שאתה לוקח, בזה שאתה אומר, כן, לדירה יש פוטנציאל, ולפרויקט יש פוטנציאל להפוך להיות פרויקט של פינוי-בינוי. אף אחד לא נותן לך את הלוחות זמנים, שזה גם משהו.
גם לא ודאות.
וגם לא ודאות. אני דווקא בקטעים האלה הייתי כן הולך וכן משלם יותר, על הדירה, אפילו עוד 20-30% בפרויקט שהתחיל תהליך.
כי אז יש לך ודאות מסוימת?
כי אז יש לי ודאות.
יש לי התחלה של
תהליך. זהו, הנה, שאלה אחרונה, הוא צריך את זה. שאלה אחרונה, כמה תקפוץ הדירה שקניתי בקריית ים, נניח, אני יודע שזה פונקציה של מקום.
פונקציה של מקום. מה, נקפץ על קריית ים?
סתם, פונקציה של מקום, פונקציה של לוקיישן, פונקציה של אם היא נמצאת במרכז תל אביב או לא.
נכון.
תקשיב,
אבל בערך, אתה
חייב... בערך, בין, כמה מאות, כמה מאות...
אתה לא יכול לדעת, אני מצטער.
רגע, שאני מצטער, נו, די.
הוא רוצה בטוחות.
אני יודע, הוא רוצה בטוחות.
לא, אני לא רוצה בטוחות, אני רוצה תשובות.
כמה יעלה הפריים, לא יודע, כמה תהיה הקפיצה. כמה יהיה ביקוש לשם.
כמה מאות אלפים.
כמה מאות אלפים?
כן.
לא, לדעתי יותר. מה, במרחק הזה של 14 שנה?
אתה ביקשת שמרנות.
כמה מאות אלפים. אני רוצה שאתה תהיה עם הרגליים על הקרקע.
הבנתי.
זה, אם זה תל אביב, זה הרבה מאות אלפים, ואם זה מקומות אחרים, אז זה כמה מאות אלפים.
נכון, אבל אז זה יכול להיות, נניח הדירה הזאת, שאתה מדבר עליה בקריית ים, כמה מאות אלפים, נניח הדירה כרגע תעלה במקום השבור הזה מיליון שקל, כמה מאות אלפים, זה יכול להיות איזה 50% גם.
גם יכול להיות 50%, נכון.
רגע, שנייה. נכון, יכול להיות. יש לי שאלה, אם אתה בן 27, כן. וזה מה שיש לך, אתה לא תחכה שהפרויקט הזה יסתיים. מה שיקרה, אתה...
לא, הוא לא צריך לחכות.
אתה תגיע לאמצע...
הוא ימכור את זה בשלב הבא. ברור,
יעשה פליפ קודם. אתה ימכור את זה בשלב הבא. באמת תקבל כמה מאות...
יעשה פליפ קודם, נו, מה?
תקבל כמה מאות אלפים ותעבור לפרויקט הבא.
נכון.
הוא יעשה פליפ קודם. הוא לא בא, הוא לא מחכה שהפרויקט יקבל שטיח על הדלת.
כן. באים אליכם משקיעים, כל פעם אני אומר לו שאלה אחרונה מסכת. באים אליכם משקיעים שאומרים לך, תביא לי דירה, תביא לי דירה.
לי דירה, אני לא מבקשים ממני דירה.
לא, כאילו תביא לי פרויקט.
יש לך דירה שאפשר, אני יכול לקבל, גם אני רוצה דירה.
הם יכולים לבוא ולשאול.
למה אתה נותן?
יכולים לבוא ולשאול.
לא, נותן לכולם, למה לי לא?
להתגעץ, לשאול. החבר'ה שדרך אגב, הגילאים שאתה מדבר עליהם, זה בדיוק החבר'ה שהם סטודנטים אצלי.
כן.
דרך אגב, יותר מזה, אני חושב שאתה רואה את זה לא נכון, כי מה שקורה לחבר'ה בגיל הזה, הם לא יקנו דירה. המשקיעים האלה לא יקנו דירה, הם יפתחו איזושהי חברה, או יצטרפו כמה, יפתחו עסק, הם אלה שיעשו את הפינוי-בינוי. הם אלה שהם, המשקיעים האלה הקטנים בגילאים האלה, הם היזמים של העתיד.
כן, הם יהיו היזמים של הפרויקט הזה גם. הם יקנו את הדירה בשביל להיות יזם בפרויקט. הם לא יקנו את הדירה רק בשביל שהם יהיו חלק מזה.
הם ינסו לזהות, הם אלה שיזהו את המקום הזה, יתאגדו כמה, ילכו לבקש מימון, והם אלה שיקימו את העסקה
הזאת. זאת אומרת, יש פה גם אלמנט שאנשים יכולים להיות...
בטח.
כמו שאתה כובע של היזמים.
ברור.
זאת אומרת, ההתחדשות העירונית...
ההתחדשות העירונית יצרה עולם חדש של יזמים, יש המון יזמים חדשים ומתחילים בתחום הזה חלק מצטרפים, חלק נעלמים, חלק גדלים, יש המון יזמים שגדלו להיות חברות גדולות גם, חלק מהחברות גם הפכו להיות חברות ציבוריות, okay. זאת אומרת, זה, והרבה מאוד נעלמו גם, זאת אומרת...
מתאגדים עם עוד חברות, עושים את, כן. את החיבורים.
אל תשכח שהתחום של ההתחדשות העירונית כבר מלווה אותנו 20 שנה, אז יש חברות שגדלו בצורה יוצאת דופן, גם חלק הנפיקו את עצמם, זאת אומרת, אתה רואה חברות שהתחילו בתור זוג חברים צעירים לפני 15 שנה, שהיו בני 35, היום הם כבר בני 50. זאת אומרת...
המפתח, בכל מה שאמרתם, זה ידע, תשקיעו בידע שלכם, וגם אם היום אתם משקיעים וקניתם דירה, או שאתם בעלים של דירה, אתם יכולים להתאגד עם עוד כמה שותפים, ללמוד את ה...
המפתח זה רצינות, יסודיות, ולדעת ולבנות תוכנית עבודה מדויקת.
ולהסכים לדבר עם להקשיב
לאנשים
מחויבות. מחויבות זה דבר נורא נורא חשוב. אל תתחיל משהו לפני שאתה מגיע לבד הסוף, אחרת אתה לא תגיע לסוף.
כן. מחויבות, הנה, זה כמו שאתם פה עכשיו בערב.
מחויבות?
אנחנו מקליטים בערב ובאתם אחרי יום עבודה.
אחרי שבוע מטורף.
שבוע מטורף, הנה.
מחויבות.
יפה.
מדהים.
יפה.
אז רוני תימור ואמיר שוורץ ותימור שוורץ אדריכלים, עלינו מאוד מעניין.
כיף לנו.
תודה רבה לכם שבאתם.
ואני מזמין את כולם להיכנס למסך הראשי.
נזמין אותם עוד פעם.
ואז אולי נדבר על מקרו-כלכלה. זה יותר מעניין היום.
תזכור, וגם אתה מביא את המצלמה שלך פעם.
יאללה.
תראה, אני עושה 5-6 שיעורים, אז אתה יכול לתפוס אותי בעוד שיעורים.
כן, יאללה, סבבה.
טוב, אז תעקבו אחרינו במסך הראשי של האפליקציה, תסמנו אוקיי בספוטיפיי, אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט, ויריב פז, תודה רבה על כל הפודקאסט.
תודה רבה שוהם, תודה רבה לכם חברים.
להתראות ולהתראות.